בבא מציע, דף ה', תחילים בעזרת השם, שורה 14 מלמעלה, במילים תשמה. היה בזמן התלמוד אחד מהחכמים בשם רבי אפטוריקי. היום בזמננו הוא לא כל כך ידוע, אבל בזמנם הוא היה ידוע יותר. אביו היה שמו דוסטאי, ודוסטאי היה עוד פחות ידוע, גם בזמנם. ולכן כשרצו להביא מאמר שאמר אותו דוסטאי, הביאו אותו בשמו של בנו. דתני אבוה דרבי אפטוריקי, אביו של רבי אפטוריקי, שקראו לו דוסטאי, כך מובא בספר תולדות הנעים והמוראים. הוא מביא ברייתא להקשות ממנה על דבריו של רבי חייא בדף ג', דבריו הראשונים, כמה איתם. כי אחר כך בדף ד' הוא הביא הלכה נוספת. מה אמר רבי חייא בהלכה הראשונה שלו? דבר הפוך ממה שכתוב כאן בברייתא. הוא מדבר על אותו מקרה. אדם אומר לחברו, מנה לי בידך. חייב לי 100 זוז, מנה. ועלה אומר לו, אין לך בידי כלום. הלווה מכחיש, אני לא חייב לך כלום. הולך אותו תובע, אותו מלווה, ומביא עדים. שמעידים אותו, את הלווה הנתבע, שיש בידו 50 זוז. הוא חייב 50. אתם בטוחים שהוא חייב 50 ולא 100? לא, זה לא אמרנו. יכול להיות שהוא חייב 100, אבל על 50 אנחנו יכולים להעיד. אז אם כן, יש כאן דבר שהוא דומה מאוד למודה במקצת. שאחד מגיע לשני ואומר לו, אתה חייב לי 100 זוז, והשני אומר, אני חייב לך רק 50, אז התורה מחייבת את אותו שני, את אותו נתבע, אותו לווה, שבועה. מחדש רבי חייא, שגם כאן, אף על פי שהנתבע, הלווה, מכחיש לגמרי, אומר, אני לא חייב לך כלום. מכיוון שהעדים העדים במקצת, לא תהיה הדעת עדים פחות מהודעת פיו, אומר רבי חייא, גם במקרה הזה, יהיה חייב הנתבע, אותו לווה, יהיה חייב שבועה. יש עדים שטוענים שהוא חייב 50, אז את אותם 50 הוא יהיה חייב עדיין לשלם, אבל הוא טוען, המלווה הרי טען שהוא חייב לו 100. העדים לא מכחישים את זה. המלווה טוען טענת ודאי, את חייב לי 100. אז הלווה יצטרך להישבע שהוא לא חייב 100. הוא ישלם את ה-50, וה-50 הנוספים, אם הוא יישבע שהוא לא חייב עליהם, הוא לא יצטרך לשלם אותם. אבל הוא חייב להישבע. הוא לא יהיה פטור מלשלם אלא על ידי שבוע. כאן בברייתא כתוב מפורש הפוך. יכול להישבע הנתבע שבועת מודה במקצת על השאר? ככה הייתי סבור לומר, כמו שאמר רבי חייא. לא, אומרת הברייתא תלמוד לומר, לגבי שבועת מודה במקצת, על כל הוועידה אשר הנתבע יאמר, כי הוא זה, רק על זה אני חייב, ולא על כל הטענה של התובע. אז מכאן לומדים, כאן אומרת התורה שהוא צריך להישבע על השאר. אתה טוען שאתה לא חייב את כל מה שהתובע תובע אותך, אלא רק חלק, אין בעיה, תישבע על השאר. תישבע שאתה לא חייב את השאר ואז תהיה פטור. ברית הזאת ממעטת, יכול, הייתי סבור לומר שגם על פי עדים, אם הם חייבים אותו במקצת, הוא יהיה חייב שבועה. אבל מכיוון שכתוב כאן, אשר יאמר כי הוא זה, דווקא אשר יאמר, אז הוא יהיה חייב שבועה. לומדים, דווקא על הודעת פיו אתה מחייבו שבועה, את מודה במקצת. ויהיה אתה מחייב אותו על הדעת עדים. בכל אופן, באופן ודאי, הברייתא כאן אומרת הפוך. מרבי חייא. אבל זה לא קושייה על רבי חייא. כי מתנית הקרמית על ידי רבי חייא, אתה מקשה מברית על דבריו של רבי חייא, רבי חייא בעצמו הוא טענה, טענה הוא, ופליג, הוא חולק על, על הברייתא הזאת. אבל מה שכן יש כאן קושייה, שהברייתא קרקה אמר, הברייתא דורשת מהפסוק אשר יאמר כי הוא זה, דווקא שהמודה, מודה במקצת, ולא כשהעדים מעידים אותו במקצת, יענה לך רבי חייא, הפסוק ההוא בא לומר שאם אחד מודה למקצת הטענה שתובעים עליו תביעה, הוא יהיה חייב שבועה. אבל אנחנו לומדים מזה, כל שכן, אם עדים מעידים במקצת, שהוא יהיה חייב שבועה. ואבוה דרבי הפטוריקי אמר לך, מה זאת אומרת כל שכן? יש כאן שני ייתורים. מצד אחד כתיב הוא, ומצד שני כתיב זה. ייתור אחד בא ללמד שמודה מקצת הטענה חייב שבועה. ולמה צריך עוד ייתור אחד? זה בא כנראה למעט. שהדעת עדים דפטור משבועה. ורבי חייא, אידך, הוא לומד מהאיתור השני. הוא אומר ככה, איתור אחד, כמו שאתה אמרת, זה בא ללמד, שמודד מקצת הטענה, חייב שבועה, וכל שכן, אם עדים עדים אותו במקצת, יהיה חייב שבועה. והאיתור השני, אחד, למודה ממין הטענה, שזה מלמד אותנו, מודה במקצת, שהוא מודה מקצת ממה שטענו, ממה שטבעו אותו, ולא שהוא מודה במה שלא קשור בכלל. למשל, תובעים אותו, אתה חייב... כך וכך שאה של חיטים, 100 שאה של חיטים, והוא מודה ב-50 שאה. אז הוא מודה מעניין הטענה. דיברו איתו על חיטים והוא מודה בחיטים. אבל אם הוא מודה במשהו אחר, אומרים לו, אתה חייב 100 שאה חיטה, והוא אומר, לא, אני חייב 50 שאה של שעורה. מודה במשהו אחר, אז זה לא נקרא מודה במקצת ויהיה פטור משבועה. זה מה שלומדים מהאיתור השני לפי רבי חייא. ואידך, אביו של רבי הפטוריקי, לפי דעתו, לא חייב להיות שום מודה ממין הטענה, לעת לי, הוא לא סבר את זה. גם אם, אם תובעים אותו בחיטים והוא מודה בסעורים, במקצת, הוא גם כן חייב שבועה. וסבר לי, כרבן גמליאל, הוא סובר בדבר הזה כמו דעתו של רבן גמליאל דתנן. באמת, הטענה הראשון סובר שאם טענו חיטים והודה לו במשהו שהוא לא ממין הטענה בסעורים, הוא יהיה פטור, הוא לא נקרא מודה במקצת. אבל רבן גמליאל בדווקא מחייב, ופי זה נמצא אם כן שהאיתור השני לא בא למעט שאם אחד מודה שלא ממין הטענה יהיה פטור משבועה, לפי אביו של רבי הפטוריקי. כי הרי לפי דעתו הוא סובר כמו רבן גמליאל שהוא יהיה חייב. אז מה האיתור בא ללמד? ידים שהעידו במקצת, לא יחייבו אותו שבועה. מספר את הגמרא, ההוא ראיה, היה אחד שהוא היה רואה צון של הבהמות של כל בני העיר, דאבו מסר אלי כל יומה, היו מוסרים לו בכל יום, חייבתה את הבהמות, בסעדי, בעידים. והדרישה היא, מסרנו לך את הבהמות, ספורים ומנויים בעידים, כמה בדיוק בהמות יש ומה בדיוק המצב שלהם מול עדים. אנחנו מצפים שאתה גם תחזיר לנו מול שני עדים. ושאנחנו נראה שכשהחזרת, החזרת את כולם באותה כמות ובאותו מצב. יום אחד מסרו לי בלא סעדי. מסרו לו את הבהמות בלי עדים. לסוף היום אמר להו, אמר להם הרועה לאנשי העיר, היום לא קיבלתי ממכם בהמות. לא היו דברים מעולם. אלה פלאים. הייתה להם סיבה טובה למה בכל יום הם הפקידו בידו בעדים. אם תשאל למה לקחו רועה צון כזה, לא יכלו לקחת רועה צון אחר? אז אני אענה לך מה שאומר הבגוריה במסכת קידושין, במשנה, שם בסוף המסכת, אני חושב שזו המשנה האחרונה, שאחד מהשש אומנויות שהם אומנות ליסטים, זה רואים רועה צון. שם רש"י כותב שהם חשודים לראות את בהמותיהם בשדות זרים. אנחנו נראה בהמשך התייחסות לזה שזה דווקא נאמר על הבהמות שלו, לא כשהוא לוקח בהמות של אחרים, אבל גם כאן אנחנו רואים שרועה צאן הוא לא אדם, לא תמיד הוא אדם כל כך נאמן. טוב, אז הם המפקידים בעלי הבהמות טוענים שהרועה חייב להם את כל הבהמות. והוא מכחיש את הכל. לא קיבלתי כלום. ובאים עדים במקצת, הטו סהדי, באו עדים, אסהידו בי, העידו באותו רואה, דאכל תרתי מנהיו, שהוא אכל שתי בהמות מהבהמות של העיר. אז אם כן, בעצם אותו רואה כפר הכל, בכל התביעה שטבעו אותו. ואלה התובעים, בעלי הבהמות, מביאים עדים במקצת על שתי בהמות. אמר רבי זיירא, אם מיתה לרבי חייא כמיתה, אם ההלכה היא כמו דבריו הראשונים של רבי חייא, שהוא מחייב שבועת מודה במקצת במקרה כזה, משתבע שאר, באמת יחייב שבועה על שאר הבהמות, שהוא לא קיבל אותה. אמר לי, אביי, אם איתה, אם ככה הלכה, אז בסדר, בדרך כלל חייבים שבועה, אבל יש לנו כאן בעיה עם הרועה. רועה הצאן הזה משתבע, והרי לדברי העדים שמעידים שהוא אכל את הבהמות, נמצא שהוא גזלן, גזלן הוא. הוא שומר ששלח יד בפיקדון שהפקידו אצלו. איך נאמין לו אם הוא יישבע? הרי הוא לא נאמן בשבועתו. כל מה שאמר רבי חייא, דווקא לגבי אדם שקיבל הלוואה, שההלוואה הזאת עומדת להוצאה, להשתמש בכסף. לכן יכול להיות שכשמגיע הזמן הפיראון אין לו כסף להחזיר. הוא חושב לעצמו, אני ידחה את המלווה קצת, עד שיהיה לי, ואז אני אשלם לו. אבל לא מתכוון באמת לגנוב ממנו ולהשאיר אצלי את כל הכסף. לכן הוא נאמן להישבע. אבל כאן, שהוא ודאי גזלן, מה יש להשביע אותו? הוא לא נאמן, גם אם הוא נשבע, אנחנו לא מאמינים לשבועה שלו. אמר לי, אז רבי זיירא השיב לה הבעיה. נכון? אני מסכים איתך. באמת אותו רואה לא יכול להישבע. שכנגדו כאמינה, התכוונתי שאנשי העיר שבאים לטבוע אותו, הם אלה שישבעו ויוציאו ממנו. שואלת הגמרא, אשתנמי, דלת על ידי רבי חייא, גם אם כעת לא תסבור כמו דעתו של רבי חייא, אלא כמו אביו של רבי, של רבי הפטוריקי, ותאמר שלא משביעים, הדעת עדים במקצת שבועה, נחייב אותו שבועה מדבריו של רב נחמן, דתנן, כמו ששנינו משנה. אדם תובע את חברו, מנה לי בידך, תחייב לי 100 זוז. וחברו אומר לו, 100 זוז, לך לפותרי חלומות, אני לא יכול לעזור לך. אתה לא חייב, אני לא חייב לך שום דבר. אין לך בידי כלום. אז מעיקר דין תורה, הנתבע, הלווה, פטור משבוע. כי הוא לא מודה בכלום, הוא לא מודה במקצת. בתורה מחייבת רק מודה במקצת. ואמר הרב נחמן, משביעים אותו אבל שבועה מדי רבנן, שנקראת שבועת אסת, מלשון גירוי, כמו כי אסיתך אחיך. גם כאן, כיוון שהתובע יש לו חזקה, מה פתאום באת? מה התנפלת על הבן אדם הזה שהוא חייב לך 100 זוז? יש חזקה, אין אדם תובע אלא אם כן יש בידו. כמו שנאמר בשבועות דף מם. אין דבר כזה שבן אדם תובע, אלא אם כן יש באמת טענה נכונה בטענה שלו. אדם לא יבוא סתם לתבוע. רק מה, טוב, זה לא בוודאי. רק יש כאן איזושהי סברה לומר שכנראה באמת הבן אדם הזה לא מדבר סתם. לכן תקנו חכמים לגרות, לפתות ולשכנע את הכופר, שכופר בכל החוב, שיודע כדי שלא יישבע לשקר. אז השבועה הזאת אומר רב נחמן, משביעים אותו. אז גם כאן נשביע את אותו רואה, ומכיוון שהרואה חשוד ולא מאמינים על השבועה שלו, נשביע את בני העיר, שהוא חייב להם את הבהמות, ומתלו את בהמותיהם, גם בלי התקנה של רבי חייא, בלי הדעה של רבי חייא, מעצם ההלכה של רב נחמן. בתרץ הגמרא, דבריו של רב נחמן, זה תקנה של חכמים, תקנת היא. זה לא הלכה מהתורה. ותקנת, לתקנת, לא אבדינה. לא מתקנים תקנה כדי שתתקיים תקנה אחרת של החכמים. חכמים מתקנים תקנות כדי להעמיד את דברי התורה. ההלכה הזאת, שרבי זיירא אומר, שאם אדם לא מאמינים לשבועה שלו, אז זה שכנגדו, הבעל דין שכנגדו נשבע ומוציא, זה תקנה של חכמים. ומתקנים אותה רק לצורך שבועה שחייבים בה מהתורה, ולא לצורך שבועה שחכמים חייבו. לכן, בשביל שבועת אסת, שרב נחמן מביא, לא נאמר שכנגדו יישבע, אותם בעלי הבהמות יישבעו. זה אם לא היה את הדין של רבי חייא. אבל כעת שיש את הדין של רבי חייא, שאומר שיש שבועה מהתורה אם העידו עדים במקצת, כמו כאן, שבאים שני עדים ומעידים שהרועה אכל שתיים מהבהמות, אז הרועה היה אמור להיות חייב שבועה מהתורה, רק שהוא לא נאמן. כיוון שהוא לא נאמן, כי מעידים עליו שהוא גזלן, והגזלן לא נאמן בשבועתו, לכן שכנגדו נשבע מדרבנן, כי זה תקנה לדברי התורה. שואלת הגמרא על אביי, אתה צריך להגיע לזה שהעדים העידו על הרועה שהוא אכל שתי בהמות כדי שהוא יהיה פסול בשבועה? בגלל גזלן? ותיפוק לידה ולי רועה. עצם זה שהוא רואה צון, כבר הוא לא נאמן. ואמר רב יהודה, סתם רואה, אפילו שלא העידו עליו שהוא גזל, פסול לעדות. למה? כי מן הסתם הוא מראה את בהמותיו בשדות זרים והוא גוזל. אז גם כאן הוא לא יהיה נאמן לשבועה כמו שהוא לא נאמן לעדות. תרץ תגמרה, יש הבדל בין שתי רועי צון. זה לא סותר, לא קשיה. מה שאומר רב יהודה, שכל רועי צון לא נאמן, מדובר שהוא רואה את הבהמות של עצמו, דידי. נהנה מזה שהם אוכלים, אז הוא נותן להם לראות בשדות אחרים. ששם יש מראה טוב יותר. כמו שאומרים, הדשא של השני ירוק יותר, אז המראה של השני אולי גם מראה לו ירוק יותר, טוב יותר. והדבריו של אביי, מדובר במי שרואה בהמות של אחרים, באלמה. כיוון שאין לו הנאה במה שהם אוכלים, הוא לא חוטא ולא לא. הוא לא יחטא בשביל אחרים. ולכן כאן, אם לא שהעידו עליו שהוא גזל, הוא כן היה נאמן. דהי לא תימה אחי, אם לא תאמר כך, שמי שרואה בהמות של אחרים, מן הסתם הוא לא מראה אותם בשדות זרים, הנען אנחנו, חייבת הבהמות לרועה, איך עם הסרינן, איך אנחנו מוסרים לו? והרי כתיב, הפסוק אומר, לפני עיוור לא תיתן מכשול, וכמו שעשו לתת מכשול לפני אדם שלא רואה, כדי שלא ייפול, כי הוא לא רואה את המכשול, ככה גם, כל דבר כזה, שגורמים לאדם להיכשל באיסור, זה אסור. אז איך אנחנו יכולים לגרום לרועה צון, להיכשל ולהראות את שדותינו בשדות זרים, אם הוא מוחזק בזה? ובכל זאת מותר למסור בהמות לרועה צון. אלא ודאי שמי שרואה בהמותיהם של אחרים, לא חוששים שהוא יעבור על איסור גזל, כי יש חזקה. אין אדם חוטא ולא לא. אין אדם חוטא בדבר שאין לו ממנו הנאה, אלא יש למישהו אחר הנאה מזה. עוד מעניין, אהבת ישראל אומר שיש זמנים שאנשים בדרך כלל לא חוטאים בהם. במצב הבריא של עם ישראל. אדם לא יבוא לידי חטא במצב כזה. מתי? כשמתקרבים ימי הדין של ראש שנה, שכולם פוחדים, הקדוש ברוך הוא הולך עכשיו לפשפש בצורה מדוקדקת יותר במעשינו, ולפי זה לקבוע את העתיד שלנו מיד ולדורות ולנצח. אדם מתמלא עם אב פחד ביום הדין. אז לקראת יום הדין בחודש אלול, אדם לא חוטא. מביא שיש כאן רמז, אין אדם חוטא, ואחר כך כתוב, לא, 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 זה אותיות אלול. במשנה למדנו שאם באים שניים לבית הדין, והם שניהם אוחזים בתלית, זה אומר, אני מצאתי, אני מצאתי את התלית הזאת, הגבעתי אותה, קניתי אותה, והיא כולה שלי, ואחר כך בא השני ותפס את הצד השני. והשני אומר, בדיוק הפוך היה הסיפור. זאת אומרת, אני מסכים איתך שזה היה הסיפור, אבל האנשים היו הפוכים. אני תפסתי וזכיתי בתלית, אני מצאתי וזכיתי בה מן ההפקר. כמובן מדובר פה במקרה שמותר לקחת את המציאה, זה ברחבה נראה בעזרת השם בפרק הבא, בפרק אילו מציאות, מתי מציאות הם שלו, מתי חייב להכריז ולברר מהבעלים של המציאה. מדובר פה שזה היה תלית של הפקר, היה מותר לו לקחת אותה, והוא טוען, אני מצאתיה, כולה שלי, ואז בא זה הראשון שסיפר לכם קודם שהוא מצא, זה שקר וחזב, הוא תפס את זה ממני, אחרי שכבר זכיתי בזה, זה שלי. מה עושים? אומרת המשנה, שתיהם נשבעים. זה יישבע שאין לו בפחות מחצייה, וזה איש שווה שאין לו בה פחות מחצייה, ויחלוקו. שואלת הגמרא, למה הוא נשבע בלשון הזו? הרי הוא בא ליטול חצי מהטלית, ולברר על ידי השבועה הזאת את החלק שלו בטלית. אז אם כן, מה הוא צריך להישבע? על מה ששלו. למה הוא נשבע שאין לו בה פחות מחצייה? על דעית לי משתבע. על מה שיש לו בטלית הוא צריך להישבע. האם הוא צריך להישבע על דלת לי משתבע? להישבע זה שאין לו בה פחות מחצייה? למה הוא צריך להישבע על מה שאין לו בה? אמר רבונה, נכון, לא זה הלשון של השבועה, אלא דאמר, הוא צריך לומר, דבר ראשון, שבועה שיש לי בה. ואין לי בה פחות מחצייה. יש לי בה, אבל לא פחות מחצי. ואז מצד אחד הוא אומר שיש לו בטלית הזאת, מצד שני, ודאי הוא לא בא לומר שיש לו רק שליש או רבע. נשבע שאין לו בה פחות מחצי, אז חצי ודאי יש לו. שואלת הגמרא, הוא הרי טוען כולה שלי, אז שהיא שווה. ונעימה שבועה שכולה שלי. תרצת הגמרא, מי יבין עלי? כולה? וכי נותנים לו את כל הטלית, הרי נותנים לו חצי. כי הרי גם חבר שלו תופס. ואם ישביע אותו על כל הטלית, יש כאן הוצאת לעז על בית דין, שהוא נשבע על כל הטלית ונותנים לו רק חצי. וזה כאילו שהוא נשבע שהם עושים שלא כדין. שואלת הגמרא, ונעימה, אז שיאמר, שבועה שחצייה שלי. אומרת הגמרא, אתה לפני כן אמרת כולה שלי, איך אתה עכשיו אומר חצייה שלי? מראה לילה דיבורי, הוא סותר את הטענה הראשונה שלו. שואלת הגמרא, אשתנמי, כעת לכאורה גם כן, מראה לילה דיבורי, הוא סותר את הטענה שלו. כי הרי הוא אמר כולה שלי, וכעת הוא אומר, אין לי בה פחות מחצי. מתרצת הגמרא, באמת מדובר כאן שהוא אומר, לפני שהוא נשבע על חצי, הטלית כולה שלי. כמו שטענתי, לפי דבריכם שאתם לא מאמינים שכולה שלי, שבועה שיש לי בה, ואין לי בה פחות מחצייה. לפי דעתי יש לי הכל, כולה שלי, אבל פחות מחצי ודאי שלא. שואלת הגמרא, למה בכלל צריך כאן שבועה? וכי מאחר שזה תפוס ועומד, אחד תופס חצי טלית, וזה תפוס ועומד, השני תופס את החצי השני. שבועה זו למה? למה צריך להשביע האדם, כדי להשאיר אצלו משהו שהוא כבר מוחזק בו. אמר רבי יוחנן, השבועה הזו, תקנת חכמים היא. שלא יהיה כל אחד ואחד הולך, ותוקף בתליתו של חברו, ואומר שלי הוא. אז כדי שהוא לא יעשה את זה, תקנו שהוא יצטרך להישבע. ולהישבע הוא לא יישבע אם זה לא באמת שלו. שואלת הגמרא, רגע, אתה חושד בזה שבא עכשיו לבית הדין, שהוא תקף תליתו של חברו? לכן אתה אומר שהוא צריך להישבע, אתה משביע אותו כדי שהוא לא יבוא לעשות דבר כזה, זאת אומרת שאתה חושד בו שיכול שהוא עושה דבר כזה, ונעימה, אם ככה שנאמר, מתוך, מגו, דחשיד הממונה, שהוא חשוד, שהוא תקף את הטלית מיד חברו, והוא לא חשש לעבור על עליו איסור תורה שלא תגזול, חשיד נמי, הוא חשוד גם, השבוע אתה, שהוא נשבע לשקר, ואיך אתה סומך על השבועה שלו? את הרצת הגמרא לא אומרים את זה. לא אמרינן מגוד החשיד הממונה, חשיד השביעתה. השבועתה. לא אומרים שאדם שחשוד על לא תגזול, לעבור על לא תגזול, חשוד גם שהוא יעבור על שבועת שווא. כי בעיני אנשים, שבועת שקר זה דבר מאוד חמור. תוספות מביאים שכשהקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני אמר את המילים, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, הזדעזע העולם. זה נכנס והשתרש אצל אנשים כדבר שמאוד נזהרים ממנו. והוכחה לזה, שאדם שחשוד לגזול עדיין לא חשוד להישבע לשקר. דילותי מאחי, אם לא תאמר כך, היידה אמר רחמנה, התורה אומרת שמי שתובע מחברו מטלטלין, חברו מודה מקצת הטענה. אתה טוען שאני חייב לך 100 שאה חיטים? לא, רק 50. אז הוא משלם את ה-50, ועל השאר שהוא טוען שהוא לא חייב, היא שווה. ואז הוא יהיה פטור. איך אתה סומך עליו שהוא נשבע על השאר שהוא לא חייב והוא יהיה פטור? נאמן, נאמר, מגוד החשיד הממונה, מתוך שהוא חשוד בעיניך שהוא גזל את הממון שהוא כופר בו, חשיד השבועתה. הוא יהיה חשוד שהוא נשבע לשקר, ומה תועיל השבועה? זה שאתה רואה שבכל זאת משביעים אותו, יש הוכחה שאם אדם חשוד על גזלת ממון, הוא לא חשוד על שבועת שקר. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. האטם, שם במודה מקצת הטענה, לא חושדים בו כשהוא כופר שהוא בא לגזול. אלא אנחנו אומרים, הוא באמת רוצה לשלם, רק שכעת אין לו. ומה שהוא אומר שהוא לא חייב אלא מקצת, השתמותי כמשתמית לי. הוא משתמט מפיראון החוב עד שיהיה לו מעות. כמו דבריו של רבא שאמר את זה, את המהלך בהרחבה, שראינו בדפים הקודמים. ויותר מזה, תדע, שמי שכופר במלווה, ואפילו שהוא חשוד, שהוא בעצם פה משקר, הוא לא חשוד שהוא גזלן, אלא אומרים שהוא משתמט מלשלם עד שיהיה לו כסף. דאמר רבי דיבר רבין, אמר בשם רב חיסדא, הכופר במלווה, אם הוא כפר בזה שהוא לקח הלוואה, הוא קשר עדיין לעדות. רק אם הוא כופר בפיקדון, שפקידו אצלו פיקדון שהוא מיועד לשמור אותו, והוא אמור להיות אצלו, ומדובר פה שאנחנו יודעים שזה היה אצלו, והוא נשבע שאין לו את זה, אז הוא יהיה פסול לעדות כי הוא הוחזק גזלן. אז רואים מכאן שבאמת יש הבדל. שכופר במלווה הוא לא גזלן. בסך הכל כעת אין לו כסף והוא רוצה לדחות את זמן הפיראון, ולכן הוא אומר שאין לו, ואז הוא פתאום יזכר שבאמת כן היה חייב. אבל כופר בפיקדון שהוא לא מתכוון להישמת, כי בעיקרון הפיקדון נמצא אצלו כעת, ופיקדון הרי אמור להיות אצלו, כי הרי זה ניתן אצלו לשמירה, זה לא ניתן אצלו כדי שישתמש בזה. ולכן, אם הוא כופר בזה, הוא נחשב גזלן והוא באמת פסול לעדות. שואלת הגמרא, אלא, הדתני רמי בר חמה, הוא שונה ברייתא. יש ארבעה סוגי שומרים שקיבלו עליהם שמירה על פיקדון. יש אדם שלא מקבל תשלום, שומר חינם, יש שומר שכר, שכן מתקבל תשלום, יש אחד שסוחר את החפץ, משתמש בו, לא שהוא הולך להוציא אותו, הוא הולך להשתמש עם החפץ, אבל הוא לא הולך כאילו, הוא לא הולך להוציא את זה, כמו שאדם משתמש עם כסף, שכעת הכסף כבר לא נמצא בידו. זה אמור להישאר אצלו קיים, החפץ הזה, אם הוא מכחיש אחר כך, זה אומר שהוא בא לגזול. וכן שואל שלקח חפץ בהשאלה. אלה הם ארבעה שומרים, שאם כעת באים לתבוע אותם שישלמו, שיחזירו חזרת את הפיקדון, והם טוענים שהפיקדון הזה כעת הופסד, הוא לא קיים בידיהם, אבל באופן שהם לא חייבים. כל אחד לפי ההלכות שלו. למשל שזה היה באונס גמור, שרוב השומרים פטורים באונס. אז כדי שאנחנו נקבל את זה, אז כמובן הם צריכים להישבע. אבל לפני כן הם צריכים כפירה במקצת והודעה במקצת. ככה סובר רמי בר חמה. הם לא חייבים בשבועת השומרים, עד שבחלק מהטענה הם יכפרו לגמרי, לא הפקדת אצלי בכלל את החלק הזה, ובחלק מהטענה הם יודעו שהם חייבים לשלם, ואחרי זה יש את החלק הנוסף שעליהם הם נשבעים. זאת אומרת, למשל, שלוש בהימות, בהימה אחת לא הפקדת אצלי, בהימה אחת באמת הפקדת, אבל פשעתי, לא שמרתי עליה כמו שצריך, ולכן היא, נאמר, ניזוקה, וכעת היא לא, היא לא נמצאת, ולכן אני מוכן גם לשלם, זה הודעה. עכשיו, על הבהימה השלישית, אני טוען שהיא נאנסה למשל, ולכן מתי היה פה איזה אונס, למשל, היא מתה או משהו כזה מעצמה, שלא משהו שיכולתי, אולי בשליטתי, ועל זה אני רוצה להיפטר על ידי שבועה, עכשיו אני אוכל להישבע אחרי שהייתה הודעה במקצת וכפירה במקצת. איזה ארבעה שומרים? כבר אמרנו שומר חינם והשואל, נושא שכר זה כוונה שומר שכר והשואל. כאן רמי בר חמה אומר, שכדי לחייב את השומר שבועה, הוא צריך במקצת הטענה לכפור על אחת הבהמות, למשל, לומר, לא הפקדת אותה אצלי בכלל, לא הפקדת והחזרתי לך. אני לא מסכים בכלל עם התביעה הזאת שאתה בא לחייב אותי על הבהמה הזאת. אם הוא טוען טענה כזאת, איך אתה בכלל מחייב אותו שבועה? נאמן אומר, מגודל חשיד הממון, מתוך שאתה חושד בו על הממון, שהוא כופר לגמרי, אתה חושד שבאמת כן הפקידו אצלו והוא כן חייב, חשיד השבוע אתה, הוא יהיה חשוד ולא יהיה נאמן להישבע. לכאורה אי אפשר לומר כאן שהוא כופר כדי להישמת עד שיהיה לו מעות ויפרע, כי הרי מדובר פה שהוא כפר בחפץ שנתנו לו לשמירה, לא בחפץ כמו הלוואה שניתנה להוצאה. תרצת הגמרא, האטם, שם בשומר שכפר, בחלק מהטענה, נמי השתמותי כמשתמת. גם כן הוא משתמת ודוחה את המפקיד עד שיחזיר לו. והוא לא מתכוון באמת לגזול ולא לשלם. יכול להיות שהבהמה נעבדה או נגנבה בפשיעה. והסיבה שהוא כופר זה כדי לדחות את זמן הפיראון, כי הוא סובר, משכחנה לגנב ותפיסנה לי. אני עוד אמצא את הגנב ואני אתפוס ממנו את הבהמה הגנובה ואני אחזיר אותה. היא נמי. או אם היא נעבדה, אני אמצא את הבהמה, אני אחפש טוב, משכחנה לי, אני אמצא אותה באגם, ומאיתינן לי, אני אביא את הבהמה הזאת. שואלת הגמרא, יאחי, אם בשומר שכופר פיקדון, אנחנו טוענים שהוא משתמט, הוא דוחה את זמן הפיראון, אבל הוא לא באמת מתכוון לגזול, ולכן הוא נאמן, אז למה כופר פיקדון, המאי פסול לעדות? רבי דבר רבין אמר שהוא פסול לעדות, כי הפיקדון זה דבר שלא ניתן להוצאה. נאמן אומר גם כאן השתמותי כמשתמת, בסך הכל מחפש את הגנב, מחפש את הבהמה שנעבדה, עד שימצא אותה. סובר עד הבחשנה, עד שנחפש את החפץ, ומשכחנה לה, נמצא אותו. למה לא אומרים את זה שם? תרץ את הגמרא נכון, גם שם אומרים את זה. אבל, מתי באמת, למה שם אנחנו אומרים, שהוא חשוד על הגזלה, מדובר במקרה מיוחד, כי אמרינן הכופר בפיקדון פסול לעדות, וגם פסול לשבועה, כגון דהטוס, ההדי ואס, עידו בי, באים כעת שני עדים ומעידים עליו, על השומר, דהי שטה, באותו זמן שהוא פתח את פי האתון שלו, ושיקר, וכפרו הפיקדון באותו זמן איתה לפיקדון בביתה, הפיקדון היה בביתו, והווה ידע, הוא ידע מזה. אינמי, או דו הנקית לבידי, לא בלי עדים, השומר אחז את הפיקדון בידו, והמפקיד טוען שזה בעצם שלו, המפקיד טוען מה שהבן אדם הזה, השומר הזה מחזיק בידו, זה פיקדון שאני הפקדתי אצלו, והשומר טוען זה חפץ שלי, ובאים מעידים ומעידים שהחפץ הזה באמת שלא מפקיד, אז ודאי, כשהשומר כפר בפיקדון, זה לא היה בשביל להתחמק עד שיהיה לו מאיפה להחזיר, אלא זה באמת היה כי הוא חשוד על הגזלה, והוא באמת לא נאמן לעדות ולא לשבוע. שואלת הגמרא, אלא הדה אמר רב הונה, רב הונה אומר הלכה, שומר שהפקידו אצלו פיקדון, וכעת הוא טוען ש... הפיקדון לא אצלו, אבל הוא שמר כמו שצריך, והוא לא היה אמור להיות חייב לשלם. למשל, אם הוא שומר חינם, וזה נגנב ממנו, שהוא לא חייב בגניבה. אבל הוא אומר, בכל זאת אני רוצה לשלם, לא רוצה להישבע. בכל זאת משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו, שהחפץ לא נמצא ברשותו, כי חוששים, מה פירוש שאתה רוצה לשלם? אולי... נתן עיניו בפיקדון הזה, הוא רוצה להשאיר את זה אצלו, אבל הוא לא רוצה לגנוב, אז הוא ישלם. ישלם למפקיד, אבל אנחנו לא רוצים שישלם, כי הוא חייב להחזיר את מה שהפקידו אצלו. אז מה יעזור שהוא ישווה? נאמר נימה, מתוך מגו דחשיד הממונה, שהוא חשוד לקחת את החפץ לעצמו, אולי הוא חשיד השבוע, אתה הוא חשוד על השבוע ולא נאמין לו. תרץ את הגמרא, אתה נעמי, גם שם הוא לא חשוד על הממון, כי הוא מורה לעצמו יותר ואומר, אני לא גנב, דמי קאי יבנה לי, אני משלם לו על זה. האמת היא שזה כן נקרא גנב, אבל הוא לא בא מתוך גניבה. אז אם נבוא ונשביע אותו, הוא יפחד להישבע לשקר. שואלת הגמרא, אמר לי רבך מדיפתי לרבינה, שואל אותו, איך אתה מאמין לו בשבועה? אם אתה חושד בו כזה חשד, שהוא חמד את הפיקדון לעצמו, ולכן הוא בא לשלם. והרי בזה, כעבר עליו דלא תחמוד. מה ההבדל אם הוא עובר הלא תגזול, או שהוא עובר הלא תחמוד? כיוון שהוא חשוד לעבור על איסור מהתורה, נחשוד בו שהוא נשבע לשקר. איך אתה משביע אותו? איך אתה מאמין לו בשבוע? תרץ את הגמרא, אנשים כשהם נזהרים לא לעבור על לא תחמוד, לאינשי בלא דמי משמלו. אנשים, האיסור לא תחמוד נראה להם כמו שעוברים עליו אם נוטלים חפץ בלי לשלם עליו. וכשאדם משלם, הוא לא מרגיש שהוא עבר על איסור לא תחמוד. אם אדם ראה דירה של מישהו, הוא חומד את הדירה הזאת, והוא בא לאותו אחד ומשלם לו על הדירה. הוא לא ראה בזה שהוא עבר על איסור לא תחמוד. אני שילמתי, קניתי ממנו, חמדתי ממנו משהו ושילמתי לו וקניתי ממנו. אדם לא ראה בזה איסור שלא תחמוד. אז לכן גם כאן, אפילו שהוא חשוד, שהוא נתן עיניו בחפץ לקחת אותו לעצמו, על ידי שהוא שלם על החפץ הזה, אבל הוא לא חשוד שהוא שווה לשקר, כי לשווה לשקר הוא לא יישווה. שואלת הגמרא שאלה נוספת, אלא הדה אמר רב נחמן, מה שראינו מקודם את דבריו של רב נחמן, שאחד תובע מחברו, נאמר 100 זוז, חברו כופר הכל, משביעין אותו שבועת אסת. שבועה כזאת, תשווה שאתה לא חייב כלום, זה שבועה מדרבנן. מה יעזור שהוא יישווה? נאמר, נעימה, מגודך, חשידה ממונה, מתוך שהוא חשוד, על הממון שהוא כופר בכל התשלום, כאן אנחנו לא נאמר שהוא מדחה את המלווה עד שיהיה לו והוא ישלם. כי ברגע שהוא כופר ממש הכל, זה מראה שהוא באמת מתכוון לגזול. אז אולי אם ככה, חשית השבועתה, יהיה חשוד שהוא נשבע לשקר ולא נשביע אותו, לא נסמוך על השבועה שלו. ותו, שאלה נוספת, הד אתני רבי חייא. מה שרבי חייא שנה גבי אדם שהיה חייב כסף לפועלים. אז הוא אומר לחנווני, אדם שמוכר מצרכי מזון וכדומה, הוא אומר לו, אני ממנה אותך, תשלם אתה לפועלים ואני אחזיר לך אחר כך. אחר כך באים הפועלים שוב פעם לתבוע את הבעל הבית. שישלם להם. אומר להם, מה זאת אומרת? ביקשתי מהחנווני שישלם לכם, הוא לא שילם לכם? אומר לו, הוא, החנווני, מי זה? לא, מה החנווני פה? כאילו, מה קשור? מה, החנווני לא שילם לכם? מה פתאום? איזה שילם? לא שילם שום דבר. שואל את החנווני, שילמת? אומר, מה שלי לא שילמתי? מה, אתם שקרנים? ודאי שילמתי לכם. הוא טוען שילמתי, הם טוענים לא קיבלנו. אומר רבי חייא, שניהם, גם החנווני וגם הפועל, נשבעים. החנווני נשבע שהוא שילם לפועלים, והפועלים נשבעים שהם לא קיבלו, ולכן הם כעת עדיין המעסיק חייב להם, והם נוטלים את התשלום מבעל הבית. שאלת השאלה, אחד מהם ודאי חשוד כאן על הממון, כי אם הוא נתן, לא ייתכן שהם לא קיבלו. נעימה נאמר, מגוד החשיד הממונה, חשיד השבועתה, תוך שאחד מהם בוודאי חשוד על גזלה, איך אתה מאמין לו בשבוע? לא נשביע אף אחד מהם, יספה. ותו, שאלה נוספת. עד אמר רב שש, רב ששת אומר, שלוש שבועות משביעין אותו. שומר שלא קיבל תשלום על השמירה. הפקידו אצלו פיקדון, והוא טוען שהפיקדון נגנב. שומר חינם, פטור בגניבה. משביעים אותו שלוש שבועות. שבועה ראשונה הוא צריך להישבע, שלא פשעתי בה. שמרתי כדרך השומרים, פיקדון לא נגנב בפשיעתי. שבועה שנייה הוא נשבע שלא שלחתי ביד, לא השתמשתי בפיקדון הזה למלאכתי. שבועה שלישית שאינה ברשותי. איך אתה משביע אותו שהחפץ אינו ברשותו? אתה חושד בו שהחפץ ברשותו? נעימה נאמר, מגוד החשיד הממונה, מתוך שהוא חשוד ליטול את החפץ לעצמו ולכפור בגזלה, חשיד השבועתה הוא חשוד בזה שהוא שווה, אולי השבועה שלו תהיה לשקר. אלא כל השאלות האלה מביאות לנו תמונה ברורה שלא אומרים, לא אמרינן מגוד החשיד הממונה, חשיד השבועתה. שמתוך שהוא חשוד לקחת ממון שאינו שלו, הוא גם יהיה חשוד שהוא יישבע לשקר. לא, הוא לא יהיה חשוד שנשבע לשקר. ואם כן, חוזרים דבריו של רבי יוחנן שבא לבאר את ההסבר הראשון, והוא ההסבר היחיד שהסברנו עד עכשיו, למה תקנו חכמים שבועה לשניים מוחזים בתלית? הרי כל אחד מוחזק בחלק שנמצא בחזקתו, למה בכלל תצטרך להישבע? כדי שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף תליתו של חברו ואומר שלי היא. אם תשאל מה, הוא חשוד שהוא גנב, אז מה אתה בכלל משביע אותו, איך הוא נאמן לך בשבועה? התשובה היא כן. לא אומרים שאם הוא חשוד על ממון, הוא יהיה חשוד גם על שבועה. הבעיה אמר הסבר אחר למה במשנה אמרנו שהוא חייב, שאלה ששניים אוחזים בטלית חייבים לחלוק בשבועה. כי חיישינן, חוששים, שמה לאחד משני אלה שאוחזים בטלית, אולי באמת הטלית הייתה בחזקת השני, הוא בא ותפס את זה ממנו, כי מלווה ישנה יש לו עליו. הוא יודע שההוא שאחז בטלית שלו, זה שהטלית היא שלו, שהחזיק בטלית הזאת, אותו אחד בא לטלית, פעם לקח ממנו הלוואה. ואין לו כעת דרך לגבות את ההלוואה היא ממנו, כי אין לו שטר. והבן אדם הוא גם לא זוכר מזה. לכן לא אין לו בעיה להישבע אפילו לשקר, שהוא לא חייב. לכן הוא הולך ותוקף את טליתו וטוען שהיא שלו, כדי שיוכל לגבות את החוב ההוא. שואלת הגמרא, יחי, אם זה החשש, למה להצריך אותו שבועה? נשקול בלא שבועה, שיחלקו בלא שבועה, כי אם לא היה לו מלווה ישנה, הוא לא היה תופס. אז אם כן, שוב יש לו פה חזקה, שזה באמת שלו, שזה באמת מגיע לו. אלא, מתקן את הגמרא, את דבריו של אביי, שהוא התכוון כך, חיישינן שמה ספק מלווה ישנה יש לו עליו. אותו שתפס את הקצה השני של הטלית מחברו שהיה מוחזק בה, יש לו ספק, אולי חברו שהיה מוחזק בטלית, יש לו איזה הלוואה ישנה שהוא לא זוכר ממנה. לכן, הולך תוקף בטליתו לפרוע ממנה, מהטלית הזאת את המלווה. לכן, יצריך אותו שבועה, ברר שיש לו חלק בטלית. ואם אין לו חלק בטלית, אז הוא לא יישבע. שואלת הגמרא, ולאו אמרינן, האם אנחנו לא חוששים שמי שתפיס ממונה מספק המשתבן, נמי מספק? אם הוא תפס את הטלית של חברו מספק, אולי חברו חייב לו כסף, אולי הוא גם, מזה שהוא לא חושש לספק גזל, אולי הוא גם לא יחשוש להישבע מספק שבועת שקר? אמר רב ששת ברי דרבידי, לא חוששים לדבר הזה, לא. פרשי אינשי מספק שבועה, אנשים פורשים וחוששים להישבע על שבועה מספק, ולא פרשי מספק ממונה, אבל הם לא חוששים מליטול ממון שספק אם הוא שלהם. מה הייתה? מה ההבדל בין ספק בממון לספק בשבועה? ממון, אם יש לו ספק, איתי בחזרה, אם בסוף הוא יזכר שההוא לא היה חייב לו, הוא יוכל להחזיר לו את הכסף. אבל שבועה שהוא נשבע לשקר, לתי בחזרה, הוא לא יוכל לחזור בו אחר כך. הפסוק אומר, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. פחדים, האיסור הנורא הזה של שבועת שקר, בפרט אם אדם נשבע בשם השם. ואולי לסיום נאמר איזשהו רעיון נפלא, הרי זה דבר נדיר שהתורה אומרת, לא ינקה השם. זה לא כתוב אפילו על עבודה זרה, לא ינקה השם את אשר יעבוד עבודה זרה. אלא כל מעשיך בספר נכתבים. וכשאדם עושה דברים במהלך היום, אז בסוף, אז כותבים את כל מעשיו. אדם נשבע לשקר, אז כותבים, האדם נשבע בשם י' ק' ו' ק', בשם הוואי, מזכירים, כותבים את שם השם, הוא נשבע בשם הזה, לשקר. עכשיו, כשהוא חוזר בתשובה, אז כל המעשים שהוא עשה, מעשים לא טובים, הקדוש ברוך הוא מוחל, מוחקים את כל הדברים האלה שהיו כתובים. אבל את שם השם אי אפשר למחוק. לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא, נשאר רושם. אז אמנם שהקדוש ברוך הוא מוחל וסולח לשווים בתשובה מכילה גמורה, ואם חוזרים בתשובה מהאהבה, אז זדונות הופכות להיות כזכויות, אבל שם השם שנכתב בשביל לכתוב את מעשיו של אותו אחד שהוא נשבע לשקר, אי אפשר למחוק את זה, לא ינקה, אסור למחוק שם השם. עד כאן דף ה'.